אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת משה ולנסי בן דניאלה וכן לעילוי נשמת יעקב בר שלום וכן לעילוי נשמת רבי יהודה בן עיישה וכן להבדיל אלף אלפי הבדדות לרפואה שלמה של כל עם ישראל במיוחד לצבי אליעזר בן ציפורה שמתן לו רפואה טובה שלמה מילה בריאות ולחות ימים וכן רפואה שלמה לליורה ברכה בת בלומה עם בריאות ואריכות ימים וכן החלמה מהירה ומושלמת ליהודה יהושע בן רבקה ברנדייל ויחד עם כל בני ישראל חברים כל ישראל ונאמר אמן. אנחנו ממשיכים בפרק בשער סמך ה' שבספר הצבאות של מורנו בעל שם טוב הקדוש. הוא מדבר כאן על לכלול את הנשמה בכל דבר שאנחנו עושים. ולימד אותנו בהנהגה ד' והנהגה ג' והנהגה ד' שבשער סמך ה' שעיקר העניין של לכלול את הנשמה במה שעושים זה באותיות הנשמה. יש מושג כזה שנקרא אותיות הנשמה. והכוונה של אותיות הנשמה שאדם רואה מה שהוא עושה. את האותיות של הדבר שהוא חושב, שהוא מתפלל, שהוא לומד, שהוא מדבר ומברך ושהוא עושה. ושהוא מחובר לאותיות האלה. אומר בספר כתר שם טוב שלעולם דברך השם הוויה ניצב בשמיים. מה זאת אומרת? שדברך הדבר של בורא עולם ניצב בשמיים. אם הוא ברא את השמש והירח והכוכבים אנחנו מבינים שנמצאים בשמיים. אבל אם הוא אומר למשל על האדם, האדם לא נמצא בשמיים רק לפחות. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים אבל מוצב ארצה. אז מה זאת אומרת שהוא ניצב בשמיים? אז הוא אומר הדבר הכוונה לסרט עשרה מאמרות שבהם נברא העולם שהוא אומר את השמות הדבר הדיבור של הדברים האותיות של דיבור הדבר שהשם יתברך בורא אלה הם כמו צינורות ניצבים בשמיים והם הצינורות שמחזיקים את הדבר עצמו, דבר דבור על אופניו. דבר השם, הדיבור שלו, הוא הנשמה של הדבר הממשי, של גוף הדבר. כמו שאנחנו אומרים, דבר ממשי, גשמי. אבל הדיבור זה הרוח, זה הנשמה של הדבר עצמו. וזה נמצא בשמיים, זה נמצא בעולם הרוחני, הוא מחזק, הוא מחזיק את הדבר הגשמי, את העטיפה הגשמית של אותו הדבר. אז יש תורה... התורה היא ארוכה קצת, תורה מפורסמת של מורנו הבעל שם טוב הקדוש בספר כתר שם טוב, תורה שין מם זין, והוא אומר כך, ועניין לימוד לשמה, מה זה ללמוד תורה לשמה? אז הוא אומר, מביא את, את הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קוף למד ד' עמוד א', אחד היית בגמרא בבבא בתרא, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 80 תלמידים היו תנאים קדושים. הלל הזקן היה, כן, צעצה, כן, של דוד המלך. והוא היה הקדוש עליון. היו לו 80 תלמידים ענקיים. כולם תנאים קדושים. מספר את הגמרא במסכת בבא בתרא, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. 30 מהם היו ראויים שהמדרגה שלהם בנבואה של השראת שכינה כמו משה רבינו. לא פחות. 30 מהם, מה-80 האלה, ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כלומר, מדרגה שהטבע, בריאה של השם יתברך, מקשיבה לאדם. כלומר, מה שגוזר השופט הגדול, הנביא יהושע בן נון, שומעים. כל כוחות הבריאה שומעים לו. השמש והירח, הכל. זאת אומרת, היו עוד 30 שהמדרגה שלהם היה כמו של יהושע בן נון. 20 מהם בינוניים. גדול שבכולן, יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולן, רבי יוחנן בן זכאי. זה הקטן. כלומר, כל השאר היו גדולים כביכול מרבי יוחנן בן זכאי. ורבי יוחנן בן זכאי לא היה כמותו בדורו. רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה בבית שני, היה בחורבן בית שני, היה לאחר החורבן, ולא היה כיופיו, כתוב שופרה. דרבי יוחנן, אומר היופי של רבי יוחנן, שהיה היופי של הבית, של בית המקדש, של בית השם, היה לו שכינה. אמרו עליו, על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות והגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, ותקופות בגמטריות, ומשלות קופסים, ומשלות שועלים, משלים, שיחת שידים ושיחת קלים ושיחת מלאכי השרת, ודבר גדול ודבר קטן. מה זה דבר גדול? אומרת הגמרא, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות, הוויי ברבה. כל זה היה לו, והוא היה הקטן שבתלמידים. לקיים מה שנאמר בספר משלי, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. וכי מאחר זה קטן שבכולם כן, גדול שבכולם, על אחת כמה וכמה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל אוף שפורח עליו נשרף, מיד נשרף. אומרים שהולכים אל התנא הקדוש, רבי יונתן בן עוזיאל, כסגולה, נכון? סגולה לחתונה. כן, ומה אומרים? אומרים שכיוון שלא כתוב שהוא היה נשוי, אז מסתם הוא לא התחתן. וכיוון שלא התחתן, יש סגולה לאלה שעדיין לא התחתנו, שהתחתנו. אני לא כל כך מבין את הגזרה שווה הזאת. הרי קודם כל, אם לא כתוב על אברהם אבינו שהוא שתה מים, הסימן שהוא לא שתה מים? אם לא כתוב על אחד מגדולי התנ״ך והתורה שבעל פה שהוא נשם, אז הוא לא נשם? הרי כתוב פריאה ורבייה, כתוב כי ייקח איש אישה. זה שלא כתוב שהוא לא נשוי, זה לא אומר בשום מקום. אין לנו שום מקור שאומר שהתנא הקדוש, גדול תלמידיו, שילד זקן לא התחתן. ודאי שהיה נשוי, זה לא נכון. ודאי שהוא היה נשוי. אבל זה שאלה נוספת. אם הוא לא נשוי, אז מה הסגולה? שאלה שיבואו אל קברו, כן התחתנו. הרי אדם לא יכול לתת מה שאין בו. צינור יכול להעביר, רק מה שעובר דרכו הוא יכול לתת. אז איך הכנשים יש להם סגולה שהתחתנו אם הוא לא, נשוי? אלה השאלות, אבל יש גם תשובות. אנחנו רואים שאנשים כן מתחתנים. אנשים באים, אני שמעתי כמה מקרים, אני לא חזק מדי, כהנים לא כל כך חזקים בציונים של צדיקים. אנחנו מאמינים בציוני צדיקים. הרי כתוב בתורה, קלה בן יפונה, ביבוא, עד חברון, והלך לקברי אבות, וזה הועיל לו. היה הושיעתך מעצת מרגלים, הוא לא נפל בעצת המרגלים, שזה דבר גדול. כן? כמה אנשים לא נופלים היום בעצת המרגלים? במעטים. הוא קרוב הדור, הוא תחת השליטה של המרגלים של היום. דור דור ומרגליו. המרגלים לא מתים, רק מתחלפים. והיו הרוב. אם היו 12 שיצאו לארץ, נכנסו לארץ ישראל, רק שניים לא היו מרגלים. 10 היו מרגלים. כלומר שהרוב הם מרגלים, שם ירחם. אז איך יכול להיות, אנחנו מאמינים בציונים של צדיקים, שבזכות הצדיקים התפילה נענית יותר, ורואים אצל יעקב אבינו שהלך להתפלל במקום הכי קדוש, והתפילה נענית. ואנחנו שמענו, לא אחד ולא שתיים, על יהודים שהגיעו לציונו של רבי יונתן בן עוזיאל ביום ש, שזה היום ההילולה שלו, ונושאו, באמת זה הצליח. אז איך יכול להיות? זה קשה מיניהו בה. קשיה למאן דאמר שהוא לא נשוי. איך יכול להיות שאם הוא לא נשוי, יפעול נישואין? איך ייתן מה שאין לו? ואם יש לו, אם הוא כן נשוי, למה אצלו, דווקא אצל התנא הקדוש, רבי יונתן בן עוזיאל, יותר מאצל צדיקים אחרים? דווקא הנושא הזה, שהוא נושא כל כך חשוב בעם ישראל, כן, כל עם ישראל תלוי בעניין הזה. אז התשובה כנראה זה מה שכתוב כאן. שכתוב, אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו נשרף. מה זה העוף הזה? אז רש"י אומר, זה מלאכים, עופי שמיים. שמלאכים באים, ויש אומרים, זה עופות ציפורים סתם. ציפור מרוב הקדושה שהיה עוסק במעשה מרכבה, מרוב האור הגדול, האש הגדולה שסובבת אותו, שכינה מסובבת אותו, שאם משהו עובר בתחום האווירי שלו, איזה ציפורים מיד נשרפות. ואז אני שמעתי אומרים שחלק מהציבור היקר, למה לא מתחתנים, למה לוקח להם הרבה זמן? בגלל שיש להם ציפורים בראש. אז הם הולכים להתנה הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, ושם נשרפים להם, נשרפות להם הציפורים, ואז מיד מתחתנים. כן, ואז מיד, מיד פועל לזיווגם של ישראל. כן? אז זה כמובן על דרך הלצה, אבל אנחנו רואים מכאן גדולתו של התנא הקדוש הזה, שהיה גדול תלמידיו של הלל הזקן. אבל הנושא פה, אב אמינא של התורה הזאת, עליבא דה הבעל שם טוב הקדוש, זה העניין של תורה לשמה. כלומר, תורה לשמה פועלת במציאות. עכשיו, אצל הלל הזקן, שהוא היה יושב ולומד תורה, הוא הרב שלו, נכון? הרב של רבי יונתן בן עוזיאל. לא כתוב שהיו נשרפים ציפורים אצלו. שעופי שמיים ולא עופי הארץ לא היו נשרפים מעליו. אז מי יותר גדול? התלמיד או הרב? כביכול, אנחנו רואים שאצל התלמיד, התורה שלו, תורה לשמה, שכינה ניכרת בו. אש מסובבת אותו, וכל דבר שעובר מעליו מיד נשרף. אצל הלל הזקן לא כתוב ככה, שום דבר לא נשרף אצלו. מה יותר גבוה? אז אומרים, הבעל שם טוב הקדוש אומר שכמובן שהרב יותר גדול, כיוון שנכון שיש מעלה נפלאה וגדולה ונשגבה אצל התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, שרואים שתורתו לשמה משנה את המציאות. כי שריפה, מה זה שריפה? שריפה שמשהו מתקבל, נצרף, משנה צורתו, והופך מגשמי לרוחני. בהתחלה זה עולה כעשן, שזה דבר ממוצע בין גשמי לרוחני, ואחר כך עולה למעלה. הלהבה עולה מאליה, האש, הנטייה שלה היא ממטה למעלה, זה היסוד הרוחני ביותר. אחרי האור, שזה החומר ההיולי, הראש, השורש של כל היסודות, אז האש הוא הכי דק, הכי קרוב לרוחניות. ולכן האש יכולה לשרוף, לחלות, לצרף, ולהפוך מדבר גשמי לרוחני. אז זאת אומרת, תורתו של רבי יונתן בן עוזיאל, אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, יש לה כוח האור חוזר, העלייה, הצירוף, הזיכוך הגדול של הפיכה הדבר גשמי לרוחני, ומשנה את המציאות. ומה עם הלל הזקן? שאצלו התורה היא גם בגילוי שכינה, אבל לא רואים ששורף משהו. אז הוא אומר שאצל הלל הזקן, האור הגדול שהיה מסובב אותו בשעת לימוד התורה, תורה לשמה, לא היה מבטל את המציאות. הזיכוך והטהרה, ההערה שהייתה מביאה התורה שלו, לא היה צריך לשנות, לבטל מדרגה כדי להעלות מדרגה, להוסיף מדרגה בעולם, בבריאה. אלא היה מוסיף את המדרגה ישירות, בלי לבטל את המדרגה הקודמת. וזו מעלה יותר גבוהה. עכשיו הוא אומר שהעולה משם, שהלימוד תורה, יהיה להיותו מרכבה לא התברך על ידי התורה. זאת אומרת, הלימוד תורה לשמה, שאדם צריך ללמוד תורה כאשר הוא מכוון לנותן התורה. לא ללמוד תורה בלי נותן התורה. כי לפעמים אדם לומד, מרוב פרטים יכול לשכוח שהתורה היא אלוקית ולא איזה משהו שכלי שאפשר לשחק איתו בשכל האנושי. אלא אם נותן התורה, לכן זה נקרא מרכבה, שעל ידי התורה האלוקית ניכר הערת אלוקות, שזה כמו הסוס שרוכבים עליו כביכול. הערת אלוקות על ידי אותה התורה הקדושה. ופירוש, כי קודשה בריחו ואורייתא וישראל כול אחת. ככה כתוב בזוהר הקדוש, בחלק ג' בדף עין ג' עמוד א', כי קודשה בריחו אורייתא וישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה, שזה הערת אלוקות, רצונו יתברך, וישראל, שהם אלה שלומדים תורה ומקבלים את התורה, מקיימים את התורה, הכל אחד. זה הוויה אחת. זה מרכבה אחת. בגין דאורייתא כולה שמה דקודשה בריחו. התורה כולה זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא. מבית של בראשית ועד למד של עיני כל ישראל, זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה הוא גילה לנו במעמד הר סיני? את שמו. הנה, נתן לנו את הכרטיס הביקור, אני קוראים לי כך. זה הרצון שלי, זה ההוויה שלי, זה המחשבה שלי. נתן לנו את השם שלו. זאת אומרת, אורייתא כולה שמה דקודשה בריחו. וכל אות דאורייתא, כל אות מן התורה, מתקשרה בשמה קדישה. כל אות שיש בתורה, מקשרת אותנו לשמו הקדוש. מתחברים לשמו הקדוש. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להתחבר אליו יתברך, זה על ידי שמו, על ידי אותיות שמו. כי הוא, אין לנו השגה בו. הרי הוא יתברך, לא ישיגהו משיגי הגוף. אינו גוף, איננו גוף, אין לו גוף, ולא ישיגהו משיגי הגוף. אז אין לנו שום השגה בו. אנחנו סופיים, אנחנו גבוליים, יש לנו גבולות. הכל אצלנו יש לנו גבולות. השכל שלנו מוגבל. אפילו הנשמה היא חלק. היא חלק מהכלל. חלק אלוה ממעל, אבל מוגבל, בתוך גוף מוגבל. אז איך דבר מוגבל ישיג דבר בלתי מוגבל? איך דבר סופי ישיג, יש לו השגה, תפיסה, באין סוף ברוך הוא? אין לנו אפשרות. אלא מה? יכולים להידבק בו, להצטרף אליו, לדבקה בו. וזה על ידי מה? על ידי התורה הקדושה, שזה שם אחד של הקדוש ברוך הוא, והאותיות של התורה מקשרים אותנו לשמו הקדוש. נמצא האומר דבר תורה ומשים בהדיבור ההוא כל כוונתו, והרי הכוונה היא הנשמה, מכניס את הנשמה בתוך האותיות של מה שלומד או מתפלל או מברך או אומר, נמצא מקשר נשמתו וחיות אור פנימי של דבר התורה ההוא. והרי הוא מרכבה להשם יתברך. כלומר, העניין של תורה לשמה שייך לאותיות התורה, שהם אותיות שמו יתברך, שהם אותיות הנשמה. כך אומר מורנו בעל שם טוב הקדוש, כאן בספרו כתר שם טוב, בחלק ב' בתורה שין מם זין. נמצא מקשר נשמתו בחיות אור פנימי, של דבר התורה ההוא שמאיר בתוך אותן אותיות של מה שהוא לומד, והרי הוא מרכבה להשם יתברך. עכשיו הוא מסביר מה זה ברבן יוחנן בן זכאי עשה גם מהוויות דוויי ברבה מעשה מרכבה. הרי כתוב דבר גדול ודבר קטן, הכל הוא היה רבי יוחנן בן זכאי, שהיה ראש הסנהדרין והיה גדול ישראל, נשיא ישראל באותו הדור, אז הוא לא הניח דבר גדול וקטן. דבר גדול, מעשה מרכבה ומעשה בראשית. דבר קטן, הוויות מהווי ורבה. אבל כתוב הוויות. למה לא כתוב מחלוקות דווי ורבה? או ברייתות דווי ורבה שהביאו מהתנאים הקדושים. הרי היו אמוראים. למה כתוב הוויות? מה זה הוויות? כלומר שכל הדיונים שהיו אצל הוויי ורבה, הכל היו עיסוק בהוויות, בשם ההוויה, כי כל התורה כולה שמותיו יתברך, שם של הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו קודם. אז לכן אומר שרבן יוחנן בן זכאי עשה גם מההוויות דהוויה ורבה מעשה מרכבה, עשה מקטנות גדלות. וזהו שכתוב במסכת אבות, במשנה, בפרק ו', במשנה א', רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זה משנה, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. מה זאת אומרת כל העולם כדאי הוא לו? מה, הוא מסתכל על העולם כסופרמרקט אחד גדול? הוא אומר, הכל כדאי לי, אני אקנה את הכל. הוא לא אישה, כן? אבל מה זה הכל כדאי הוא לו? אלא הכוונה שהוא מוצא בכל דבר בעולם איך לעבוד את השם יתברך, איך לקשר את הכל לשם הוויה. הוויות דוויי ורבה. איך? הכל כדאי הוא לו. כדאי לו. למה? כדאי לו, הוא רואה בכל דבר איך לעבוד את השם יתברך, איך לקשור את הפיסת בריאה שהוא רואה לבורא יתברך. אז הוא אומר, זה נקרא לשמה, שבכל דבר רואה את שמו יתברך. כי כל התורה כולה, שמותיו יתברך. אז הוא אומר, שכל דבר, גם מההוויות שהוא רואה בעולם הזה, עושה מעשה מרכבה. אז הוא אומר, שכל העוסק בתורה לשמה באופן הזה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו, כדאי הוא לא נקרא, אז הוא נקרא, רע, אהוב, רע, מלשון ראות, דבקות, רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, משמח את המקום, משמח את הבריאות. שמתם לב, למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. לא, זה לא שהוא רק כולו פרוש ודבוק למעלה, או כל כולו עוסק בענייני הציבור ושוכח את הקדוש ברוך הוא חלילה, אלא הוא רע, הוא כמו סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, מביני מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. הוא מחבר שמיים וארץ, מחבר כל דבר אל הבורא יתברך, מגלה את הבורא בתוך הבריאה. הוויות דוויי ברבה. אז הוא נקרא רע, נקרא אהוב, למעלה ולמטה, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, משמח את המקום, משמח את הבריאות, ומלבשתו ענווה ויראה. זאת אומרת, יש לו לא רק ענווה, גם יראת שמיים. כל הזמן, יראתו כלפי מעלה, לא יראת בשר ודם, יראת שמיים, לא יראת הארץ. ומכשרתו להיות צדיק, יש לו את הענווה. הקדוש ברוך הוא מסייע לו, נותן לו הכשר, מכשיר אותו, להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. שימו לב להדרגה. צדיק זה יותר קל מחסיד, כי חסיד זה לפנים משורת הדין. מי שמקיים את השולחן ערוך הקדוש, כל מצוות לא תעשה ונשמר מהם, והוא מקיים מצוות, אז הוא נקרא צדיק. אבל אחר כך חסיד, חסיד זה לפנים משורת הדין. הוא הולך קצת מעבר לדין, לפנים משורת הדין. כן? הוא יכול לתבוע את שלו, אומר לו, אני הפעם עושה חסד. מתחסד עם קונו, לא צריך לספר את זה, כי אחרת לא מתחסד עם קונו. מה נקרא חסיד של הגמרא? זה לא חסיד סוציולוגי, כן? זה לא חסיד איזה, של איזה קבוצה או עדה, שזה גם טוב, אבל פה מדובר משהו אחר, זה הגמרא הקדושה. מדובר חסיד, שני דברים כתוב על חסיד. א', המתחסד עם קונו, זאת אומרת, הוא לא עושה חסידות כלפי חוץ, הוא עושה בינו לבין השם יתברך, לא, הוא לא צריך לספר כל דבר, הוא לא למחירה, בוא נאמר כך. הוא עושה בשקט, שלא יבדע. והדבר השני, לפנים משורת הדין. הוא עושה רק קצת יותר פנימה, עוד מהשולחן ערוך, כן? כלומר, מחמיר עם עצמו, אבל לא עם האחרים. זאת אומרת, כתוב ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, והולך לפי הדרגות. צדיק יותר קל מחסיד, ואחרי חסיד מה כתוב? ישר. וואו, להיות ישר זה לא דבר פשוט. ישרים יעלוזו. ישרים דרכי השם. וואי, וואי, וואי. אחרי שאדם צדיק, הוא מקיים הכל כהלכה, והוא הולך לפנים משולת הדין, אז הוא יכול להיות ישר, אבל ישר של מה? ישר של התורה, לא של המושגים האתיים, כן? מוסריים של העולם המערבי, כן? אלא ישר, ישרים דרכי השם. ועשית את הטוב הישר בעיני, בעיני התקשורת, בעיני מי? בעיני השם. ולפעמים זה מתנגש. לפעמים הישרות של התורה לא הולך עם הישרות של האופנות החברתיות של היום, שבאות מצרפת למשל. כן? צרפת זה מאוד אתי, נכון? איש איתי המדברה. לא מסתדר. התורה אומרת ככה, ולא, אז תשמע, אבל זה לא ליברלי, ולא הומני, המני, כן? זה לא מסתדר עם הכללים שממציאים כל יום מחדש של מה זה נקרא מוסר האנושי. עובד עבודה זרה כדור אנוש, כתוב. מי זה אנושי? זה מאוד אנושי להתעצבן, נכון? זה מאוד אנושי לרצוח. זה אנושי. אנוש עשה את זה. לא מישהו אחר. אז אני צריך להיות אנושי? לא בא לי. רוצה להיות תורני. תנכי. אז אם כן, יש צדיק. זה יותר קל מלהיות חסיד, לפנים משורת הדין, ולהיות פנימי כזה שמתחסד עם קונו. וישר זה יותר קשה מלהיות חסיד. ישרים דרכי השם, הוא ישרות שלא לשנות עם הפיתויים החברתיים, עם החידושים, כן, שרוצים להביא בחברה, שאתה תהיה ישר באופן שאנחנו נגיד לך. זה יותר קשה. להיות ישר של התורה, ישר של השולחן ערוך, של התורה הקדושה, זה יותר קשה. ישרים דרכי השם. ועשית את הטוב והישר בעיני השם, לא בעיני הבריות. לפעמים יש ניסיונות, כי בעיני הבריות אתה לא תהיה ישר. כי אתה תהיה ישר של התורה, בעיני השם. ובעיני הבריות שלא משתוות עם עיני השם, יש בעיה אופטומטריסטית, כן? בין עיני האדם לבין עיני השם, יש פער לפעמים, אז אתה תיראה בעיניהם מאוד לא יפה. אז מה תעשה? יש לך ניסיון עכשיו. אז אתה נאמן לתורה, יש לך עירת שמיים או יש לך עירת בשר ודם, מה יגידו? זה עבודה. ולא זו בלבד, לכן בא הניסיון הבא. לאחר שאתה צדיק, יותר קשה להיות חסיד, יותר קשה להיות ישר, יותר קשה להיות נאמן. נאמן זה מי שאומר, כמו אברהם אבינו, כל העולם מעבר, עולם אברהם העברי, כל העולם מעבר הזה, ואברהם אבינו מעבר השני לבד, כולכם טועים, והשם צודק. השם הוא הצדיק. אני עושה מה שהשם אומר, נגד כולכם. כמו שאומר דוד מלך ישראל, נגד בני אדם. מה תעשה? זה להיות נאמן. כל העולם אומר, אתה... אז הוא אומר, מה אני אעשה? כתוב בשולחן ערוך ככה, ככה, מה אני אעשה? אני הולך עם זה, לא איתכם. זה נאמן. אפשר להגיד בעדינות, לא צריך מיד... כן, להפיל עליהם כבשן האש. את אברהם אבינו הכניסו לכבשן האש. לא חייבים לשרוף אף אחד. ולא לזלזל באף אחד. אבל אתה צריך להיות מוכן, להיות נאמן, לעמוד על מה שכתוב בתורה הקדושה, ולא לזוז מהשולחן ערוך. זה נקרא נאמן, שאתה הולך עם היושר של התורה. וזה ניסיון שיש בכל הדורות. כן, זה לא רק היום, גם בתקופת... החשמונאים היה הדבר הזה. היו כאלה שבאו בביקורת גדולה מאוד על מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, ובניו, אמרו, אתם לא בסדר, אתם מסכנים את כולנו, נכון? גם על מרדכי היהודי ושושן הבירה, פרשו ממנו רוב בני הסנהדרין, פרשו ממנו. כי הוא לא יכרה ולא ישתחווה, אתה מסכן את כולנו, מה אתה מתגרה באומות העולם? מתגרה באומות העולם, שהם בטח השופרה זה השופרה של המוסר, כן? אנשים ישרים, מוסריים, כן? מה? ראית את העניבה שלהם, העניבה הברודה שלהם, איך ישרה, יפה, נוצצת. הם אנשים ישרים בטח, מוסריים. הוא אמר, אני לא אכרע ולא אשתחווה לאף אחד. הלך כדי לא לכרוע ולא להשתחוות, לראות, וגרם לכל מה שגרם, גרם לכל הגזרה. באו אליו, אמרו לו, אתה השם. מה אמרו למשה רבינו? ולארון הכהן, למדנו את זה בפרשה, פרשת שמות. משה רבינו וארון הכהן הולכים לפרעו, ומה אומרים לו? נותנים לו פקודות. לא אומרים לו מיסטר פרסידנט ומסדרים את העניבה ומחכים אותו. ומלקקים לו, נכון? מה אמרו לו? נתנו לו פקודות, ויימו עליו. שלחת מי, ויעבדוני במדבר, ואם לא מכות. ואז מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא שומע להשם, כן? לא מכיר אותו, וגם את ישראל לא אשלח. את השם לא ידעתי, ואת עם ישראל לא ישלח. עכשיו אל תיתנו להם תבן. יותר קשה. תכבד העבודה. יצאו משה ואהרון, וזה השם יתברך אמר להם שזה מה שיקרה. הוא רוצה להכביד את ליבו בכוונה. אתם תלכו אליו, הוא לא ישמע לכם. אני אומר לכם, הוא אמר את זה מראש, השם יתברך. שהם יוצאים, מי מחכה להם? שוטרי ישראל. שוטרי ישראל לא היו אנשים פשוטים. היו צדיקים, וסבלו מאוד מאוד במידות, והיוקו שוטרי ישראל. היה להם מסירות נפש של עם ישראל, היו צדיקים. היו צדיקים שבגלות, וסבלו מאוד. אבל הם באים בטענות למשה ואהרון, מה הם אומרים להם? אתם אשמים בכל, מאז שבאתם מרע לעם הזה, הבאשתם את ריחנו בעיני פרעו, אתם מקלקלים את הכל. אתם מרגיזים את הגויים, אתם מרגיזים את אומות העולם. על מי? משה ואהרון. משה רבינו ואהרון, כאן הקדיש, תורת משה. עליהם, עליהם באים בטענות. מכלל זה שיש שכל של גלות ויש שכל של גאולה. היה ויכוח גדול מאוד למשה רבינו עם השם יתברך. לפעמים רואים שהצדיקים הגדולים יש להם איזה כוונה בדיון עם השם יתברך, כנראה שהם ממתיקים דינים מעל ישראל, וזה מה שהשם יתברך מצפה. היה ויכוח גדול. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, אני בחרתי בך, אתה תוציא את עם ישראל ממצרים. משה רבינו לא רוצה. הוא אומר, אני רואה צון פה, עם הכבשים יותר קל מעם ישראל, זה, אחר כך יעשו ככה, ככה, יבקשו סלב, יבקשו זה, תרחנים. רואים שזה מה שקרה לו, ממש שיגענו את משה רבינו במדבר. צריכים לבקש סליחה כל יום עם משה רבינו. שיגענו אותו מסכן. אז הוא אומר, לא רוצה, שלח נא ביד תשלח. אז הוא אמר, שלח, יש לך את אהרון הכהן. הוא המנהיג של הגלות. הוא הצדיק. הוא כל הזמן, הוא גם מבוגל ממני, 3 שנים. תיקח אותו. מה זה ביד תשלח? ביד תשלח כל יהודי פשוט, כלשהו בשוק יותר טוב ממני. ככה אמר משה רבינו. העיקר לא רצה להיות מנהיג, לא רצה כיסא, לא רצה לעשות מפלגה חדשה, לא רצה שום דבר. לא רצה, רק אני לא. אם אני לא, יהיה טוב לעם ישראל. אם אני לא המנהיג, זה מצוין. לא רוצה. היה ויכוח. הקדוש ברוך הוא אמר, אין לי מישהו אחר. אתה יודע למה? כולם בפנים. נכון שיש צדיקים, אהרון הכהן, יהושע בן נון, גדולי עולם, נחשון בן עמינדב, אנשים גדולים מאוד, והם יהיו גדולים. אבל הם חלק מהגלות. ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הם חלק מהגלות. יש להם פתרונות של גלות. הם יכולים לתקן פנצ'ר, לתחזק את הגלות, אבל הם לא יכולים לגאול. לא יכולים להוציא נמלה אחת מן הגלות אל הגאולה. אבל אתה כבר יצאת. אתה כבר עשית יציאת מצרים. אתה מרדת את זה בגלות. אתה הרגת קצין מצרי. אז אתה כבר יצאת. אתה כבר לא חבוש בין האסורים. בבית האסורים. אתה מבחוץ, אתה יכול לשלוח חבל. חבל שאני אתן לך. ונתן לו את החבל. את הפקוד פקדתי, ואת השמות, 3 השמות. אז זה הבעיה שלנו. שיש תחזוק הגלות, וזה לא אומר שהם לא צדיקים, אבל זה לא יכול לגאול כלום. אז אנשים אומרים שהמקסימום שיכולים לעשות, זה לעשות פרצוף, ללכת לוושינגטון ולהגיד, no. למה צריך ללכת לשם? מי הם בכלל? האפסים האלה. מי הם בכלל? ואם הם רוצים לבוא לפה, בסדר, יש היום אמצעים אלקטרונים שישלחו מייל. למה שיבואו לפה? הם לא מלים, הם לא עושים ברית מילה, אסור להם להיכנס לפה. נשים בוטקה שמה איך קוראים לזה? את הנטבג, כן? שמה נשים בוטקה, מגיע כל מישהו שמגיע משמה, נבדוק אותו. יש פה בוטקה שמה, כנס שמה. ואם רואים שהוא, יש שם לרשום כמה תפסים, תרשום איזה 200 תפסים, נראה אם אתה מחזיק מעמד, כן? תרשום אם אתה מוכן לקיים שם מצוות בנוח, לעזוב עבודה זרה, נצרות זה עבודה זרה, כן? וגם נסלם, יש חלקים שזה עבודה זרה, וכשיהיה מצוות בנוח, אתה לא אוכל לבר מן החי, ולא עריות, ולא רוצח, ולא זה, כל הדברים האלה, ואחר כך, כדי להיכנס לעץ ישראל, צריך למול, נכון? עבד כנעני מל, מלים אותו. ואפילו יש לו שטר, ממש נקרא, הגמרא נקראת כתובות ולא כתובה. זה לא רק כתובות, כתובה לאישה, יש כתובה לעבד כנעני, לעבד עברי, הכל בכתובה, הכל עם עדים, הכל. ואם הוא מסכים, אז יש בודקה אחרת, יש שם מוהל שקוראים לו זכריה. והוא יסתפל בו, יש לו מסור, זה בסדר. לא, אל תפחד, אל תפחד, יש אלכוהול, תראה את הדלי שם. זה בסדר, ככה. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, אז בסדר, תשלחו איזה פאקס, פאקס זה מייל על קביים, נכון? ככה, משהו כזה. אין שום בעיה. אז הוא אומר כאן, נחזור אל המשנה הקדושה פה, אומר שהוא גם צדיק, מכשרתו, אם הוא לומד תורה לשמה, אז הוא, השם יתברך, מכשיר אותו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן. נאמן זה המדרגה הכי גבוהה, נאמן. ועל משה רבינו נאמר נאמן ביתו, בכל ביתי נאמן הוא. ומרחקתו מן החטא, אפילו אחי, אחרי שהוא נאמן, עדיין יצרו גדול עימנו, ככל שאדם יותר גבוה, יש בדקות, כן, במדרגה שלו, שיכול חלילה לטעות חטא זה שגגה. ומרחקתו, מרחיק אותו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, כלומר יש לו גם גבורה, זה לא מילה גסה הגבורה, גבורה של קדושה. שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה. רק אחרי כל זה מגלין לו רזי תורה. רק אחרי שהוא נאמן, שהוא צדיק וחסיד וישר ונאמן וכל זה, והוא מתרחק מן החץ, והוא יש לו זכות, רק בסוף מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, והווה צנוע וערך רוח. הרי אמרנו קודם שהוא צנוע. למה עכשיו עוד פעם? אחרי שהוא קיבל את כל זה, צריך עוד פעם לעבוד על צניות, על ענווה, נכון? אחרי, עוד פעם. והווה צנוע וערך רוח. איך ניכר אם הוא צנוע? אם יש לו סבלנות, אם יכול להעריך אפו. הוא מוחל על אלבונו. זאת אומרת, אחרי כל זה, צריך לעבור דרך המידות האלה. מוחל על אלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי. זאת אומרת, זה מה שזוכים לפי המשנה, ולפי הגמרא בבבא בתרא, על ידי תורה לשמה. ותורה לשמה זה לשם השם. כשאנחנו לומדים תורה, לומדים תורה עם נותן התורה. שכל האותיות שיש בתורה הקדושה, הם כולם בעצם שמו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך ואומר בתורה אחרת. אני אביא את המקור. המקור הוא בספר הקדוש תולדות יעקב יוסף. הרבי מפולנה, תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש, בפרשת שמות, בדף מבית עמוד ד'. אומר, הולך לשורש. כך קיבלתי ושמעתי ממורי. כן, מורי זה הבעל שם טוב הקדוש. מביא את הפסוק, והייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה, כן, אנחנו מתחילים מן ה... לא רק האדמה שזה מהדומם, וגם השדה שזה עולם הצומח, אלא כל חיית השדה, זה עולם החי. זאת אומרת, הוויה אלוקים, משתמש השם יתברך בשני שמות, לברוא את כל מה שקיים בעולם הדומם, הצומח והחי. ומשתמש בפועל יצר, יצירה, צירוף של דברים קיימים, שכבר ברא אותם. כן, לברוא זה יש מאיים. ליצור זה לתת צורה חדשה למה שכבר קיים. האדם גם יכול ליצור, אבל לא יכול לברוא. יש מאיים, זה רק קודש הבריחו. והייצר, הוויה אלוקים, מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, והיה ואל האדם, כל זה הביא אל האדם. מה זה הביא אל האדם? הרי הוא ברא את האדם עם כל מה שהיה קיים. הוא ברא אותו עם כל מה שהיה קיים, זאת אומרת, זה מה שאומר, נעשה אדם בצלמנו קדמותינו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך שותפים? אלא הוא עצמו ברא. אלא הוא רצה לקבל הסכמה מכל הנבראים, על מנת לברוא בריאה אחת, שהיא מצורפת, מורכבת מכל פרטי הבריאה. כלומר, האדם יהיה לו גם מעולם הדומם, גם אפר מן האדמה, גם מעולם הצומח, גם מעולם החי, כוחות גם של חיות, של כוחות בהמיים, ויהיה לו גם כוחות מלאכיים וגם נשמה, בחירה חופשית. כלומר, יהיה צרוף מעליונים ותחתונים, ונותן לו בחירה חופשית, לעלות יותר גבוה מכולם, או חלילה, להפך, לחבר את כולם לשם יתברך. אז הוא אומר, ויצר הווי האלוקים מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, והיה ואל האדם, גם פנימה, וגם הוא ינהיג את זה בחוץ, לראות מה יקרא לו. עכשיו, השלב הזה, הוא שהוא, האדם הראשון, צריך לקרוא שמות לכל הקיים. בעולם הדומם, בעולם הצומח, בעולם החי. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה, הוא שמו. ככה מובא בספר בראשית, בפרק ב', בפסוק י'. כל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה, כלומר, אם הוא יראה איפה הנפש, איפה החיות שלו, לפי זה יקרא לו את השם, אז זה השם שלו פה למטה. וכל פעם שיקראו את השם הזה למטה, יעוררו את הכוחות, כוחות הנפש וכוחות החיות שלו, של הדבר עצמו. כל החפצים שיש בעולם הזה, כמובן בלשון הקודש, שנבראו בשמיים וארץ, ולא בשפות הסכמיות, כן, פונטיות, שקוראים בצליל מסוים, ומסכימים שכל פעם שאומרים את הצליל, זה הכוונה בדבר מסוים, אלא הדבר שיש לו את הנפש עצמו, את ההרכב הנפשי והגשמי של הדבר עצמו. עם האותיות של ההרכב הפנימי של הדבר עצמו. אז לכן כתוב, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. כלומר, בשמות של הדברים, שהכל, כל השמות האלה מושרשים בשמו יתברך, ובתורה הקדושה, זה החיות של כל דבר. ולכן הוא אומר בשם הבעל שם טוב הקדוש, כמו שתפיסת הגוף הוא בגשמי, בגשמיות אתה תופס את הגוף, בגשמיות תפסת אותו. תפסת איזה ספל, כן, של תה, תפס את זה עם היד. הגוף שלך תפס את הגוף של הספל. ומה שיש בפנים. אז כמו שתפיסת הגוף הוא בגשמי, שאוחז בגופו, כך תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת שמו. כלומר, אתה תופס את החיות, את הנפש, את הנשמה שלו, את הפנימיות, מה שזורם בתוך גוף הדבר, על ידי השם שלו. השם תופס את הנשמה שלו. וגם נותן דוגמה, מורנו הבעל שם טוב הקדוש כהרגלו, לתת דוגמאות פשוטות מאוד, גם הישן ניעור משנתו בקוראו שמו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להעיר בן אדם, אז יש כמה שיטות. כן? יש השיטה המשוכללת ביותר זה דלי מים קרים, כידוע, אבל לא מומלץ, כן, מפאת מזג האוויר. אבל יש שיטה נוספת, שזה שאתה לוחש, אתה לא צריך לצוק, אתה לוחש לו על אוזנו של הישן, אתה אומר לו את השם המלא, לא את הקיצורים. אתה לא אומר לו יקי בן צ'ופצ'יק, כן? אתה אומר לו את השם המלא, כן? יעקב, ישראל, בן, כן? שושנה, חטופה, איך הוא קורא לו. אתה אומר בשם המלא ושם אמו, הוא מתעורר. כך אומר הבעל שם, אתם יכולים לבדוק. ואנחנו מצטקנים, אומרים דבר שכל אחד יכול לבדוק. מדוע? ומדוע הוא כן יתעורר? כיוון שקוראים לנשמה. התפיסת הנשמה זה על ידי השם. והתפיסת האיברים של הנשמה, האיברים הרוחניים של הנשמה, זה על ידי אותיות שמו. לכן מאוד מומלץ לא לקצר שמות. מקצר שמו, מקצר חייו, ואת ביטוי הנשמה בגוף. לכן צריך את השמות השלמים והמלאים, שהם הטובים ביותר כמובן, ולא לקצר. זה גם עניין של נאמנות, לא להיות אופנתי, לא לתת שמות כאלה, מאונגלטים כאלה, צ'וצ'י, פוצ'י, ככה, ג'וני, ג'ונגינג, גונגינג, כזה. או של אישה, כן, שיש את השמות האלה, תמיד עם יוד. התורה אומרת, יוד לא טובה לאישה, שרה היא. אינה יולדת, שרה כן, היי טוב לאישה. היום מה אובססיה? מה אופנה? אי, לילי, אין כבר רבקה יותר, יש ריבקי, זה מקרה הטוב, שזה לא ריקי, ריקה. ריקה שלי, ריקי, כן, קוראים לה. לשון רוק וריר, כן, וכן הלאה. זה ממש, כל מה שכתוב בתורה עושים הפוך, האופנה זה הפוך. כן, צריך מאוד להיזהר מזה. מאוד להיזהר. כן, גם לא לתת שמות של, של בן לבת. כן, זה אחר כך קשה להתחתן, כי בן, היא צריכה להתחתן עם בן, זה לא מסתדר. אז אם כן, בסוף משנים את החוק גם בשביל זה, כן? אז אם כן, צריך להיזהר מאוד לתת את השמות הלא אופנתיים, נגד האופנה, נגד בני אדם, את השמות של התורה הקדושה. ובזה נקרא נאמן, וזה עושה טובה גדולה לילדים שלו. כמובן, לא חייבים לתת שמות, כן, שקשה להתקבל, כן, בדור. כן, אבל השמות של אבותינו הקדושים, אמותינו הקדושות, נביאינו הקדושים, למה לא? אלה השמות הטובים, אלה שמות שהם באים מהמדרגה הכי גבוהה. כן, אחר כך יש שמות מעולם החי, אחר כך שמות מעולם הצומח ועולם הדומם שהם פחות טובים ולא מתאימים לעם ישראל, לנשמות בני ישראל. מדוע? כי תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת שמו. כן, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה, על ידי הנשמה, לפי הנשמה שלו, ככה הוא נקרא למטה, ככה זה החיות שיש לו למטה. אומר רבנו התולדות יעקב יוסף, ממשיך בשם מורנו הבעל שם טוב הקדוש, הנשמה הוא בחינת השם. אחיזת הנשמה זה בשם. וכן, ונתן מופת, כי בקריאת שמו, והוא ישן, יתעורר מהשינה. והלומד לשמה, הכוונה, כוונת אהבתו, מתכוון לבעל שם טוב הקדוש, לדבק את עצמו בעצמות אותיות התורה, שהוא רוחניות חי החיים, ותענוג התענוגים שבתוכו, אור אינסוף, באור פני מלך חיים. זה מה שהוא אומר, והוא מוסיף עוד, שאמר לו עוד פעם, מורנו, מורו הבעל שם טוב הקדוש, מה זה עניין לשמה? לשם האות עצמה, שהוא אומר בתורה ובתפילה. הוא אומר שצריך לדבק עצמו בפנימיות אותיות התורה והמצווה שהוא מקיים. לקשר מחשבתו ונשמתו אל שורש התורה והמצווה אשר הוא עושה. ואם לא כן, עושה חס ושלום קיצוץ ופירוד בנטיעות כאשר קיבלתי ממורי. מחדד את זה עוד יותר, אבל הפעם בספר נוסף שלו, ספר בן פורת יוסף. זה אומר, עניין הדבקות בו התברך שמו, הוא על ידי אותיות התורה והתפילה, שידבק מחשבתו, נשמתו ופנימיותו, כל פנימיותו, לפנימיות, רוחניות, אור אינסוף, שבתוך האותיות. זאת אומרת, כמו שיש גוף לאותיות, יש נשמה לאותיות. זה האור שבתוך חלל האותיות. וכשם צריך להיכנס, להכניס את המחשבה, ולאחר מכן את העצמיות של האדם, את הנשמה, ואז הוא, הוא מסובב בגוף רוחני חדש, שזה האותיות. האותיות של אותה מילה שהוא עוסק בה. בתורה, בתפילה, בברכה שהוא מברך, בתורה שהוא לומד, במחשבות קדושה שהוא חושב. וזה בסוד מה שכתוב בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו, שזה דבקות רוחה ברוחה. כלומר, הדבקות של הפנימיות של האדם זה בפנימיות אותיות התורה, כי אותיות יש להם גם גוף, גם צורה חיצונית. עוד מביא בספר כתונת פסים, גם של בעל התולדות, במקום שמחשב את האדם, שם הוא כולו. איפה שהמחשבה של האדם, שם הוא נמצא. הן ברוחני והן בגשמי. גם כן, הנשמה נמצאת שם. דרך המחשבה יש דרך לנשמה להיכנס. אם חושב ברוחני, שם נשמתו. לכן הוא מביא כאן כמה וכמה דוגמאות. מביא גם זוהר. כן, גם זוהר באריכות. אני מדלג. אבל באותו ספר מובא, ומה אומר, אמנם דאין בזה רק באדם ששורש נשמתו משם. זאת אומרת, זה לא רק שאדם ששייך שורש נשמתו למדרגה מסוימת, רק הוא יכול להיכנס לשם. זה אומר שיש אפשרות על ידי רשות כניסה מאת השם יתברך, אם הוא דבק במשהו, במדרגה מסוימת, בתפילה למשל, או בתורה הקדושה למשל, אז יכניסו אותו לשם. אבל בשביל זה צריך, זה נקרא עבודת השם, אבל זה צריך להיכנס בתוך האותיות. בלי להיכנס בתוך האותיות, אין לו איך להיכנס לשם. אין לו שמירה. זאת אומרת, אז יוכל להמשיך משם. אך יש תקנה לזה, מצד שכולל עצמו ונשמתו, עם תלמידי חכמים השלמים, אשר שורש נשמתם למעלה באצילות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא שייך לאותה מדרגה, הוא בתפילה במקום שהוא מאוד גבוה, בדבקות בהשם יתברך, והוא לא כל כך שייך למדרגה הזאת. אז מה יעשה? אז הוא צריך להידבק בתלמידי חכמים שכן שייכים לזה. כן? כתוב הדבק בתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, ולדבקה בו, איך אפשר להידבק בהשם יתברך, חלוקו דברי כאש, נאום השם, עם הדברים שלהם אש, הוא עצמו, איך אנחנו יכולים להידבק, אלא הדבק בתלמידי חכמים. לא כתוב ביטול לפני תלמידי חכמים, פרט למצווה אחת, שהיא ועשית ככל אשר ירוך, לא תסור ימין ושמאלה, אבל להידבק, להידבק אפשר. אז הוא אמר, שיש לזה תקנה, מצד שכולל עצמו ונשמתו עם תלמידי חכמים השלמים, אשר שורש נשמתם למעלה והצילות. אז הוא יכול לפעול פעולה הנזכר למעלה. והוא כלל גדול לכל הכוונות, שיכלול נשמתו עם שלומי אמוני ישראל. זאת אומרת, על ידי זה שהוא דבוק בתלמידי חכמים האמיתיים, בצדיקים, אז הוא יכול, זה כמו סולם כזה, אז הוא יכול גם להידבק במדרגות שהתלמידי חכמים הם כן דבוקים. הוא חלק ממרכבה כזאת. אנחנו נראה, אם ירצה השם, בפעם הבאה את ההמשך בדברים האלה, כי עדיין לא סיימנו בנושא הקדוש הזה. יהי רצון שנוכל ללמוד אותו בתארה ולקיים את הדברים כהווייתם. אמן.